ערב טוב. נושא לימודנו הערב, הספרדים והאשכנזים, חלוקה פנימית בתוך האומה הישראלית. עלינו לעמוד על המשמעות של החלוקה הזאת. החלוקה הזאת היא עתיקה מדי מכדי להיות מקרית. זה כבר כיותר מאלף שנים שהעם היהודי התחלק לשני המגזרים, אפשר לומר, התרבותיים האלה, מלבד עוד מגזרים נוספים בעלי היקף יותר קטן, כגון התימנים, האתיופים, ההודים וכדומה. אבל באופן כללי אנחנו מצאנו בעם ישראל שני בתי ישראל, ספרדים ואשכנזים. חלוקה פנימית בתוך עם ישראל זה לא דבר חדש. כבר ביסוד האומה מצאנו שהיו שבטים. עד עצם היום הזה חלק מהשבטיות לא נשכחה. למשל, יש לנו שבט הכהונה ושבט הלוויה, וישנן קצת משפחות בישראל שיודעות את ייחוסן לשבטים. אבל באופן כללי נשכחה החלוקה השבטית באומה. אין אנחנו יודעים היום מי הוא מבנימין, מי מדן, מי מנפתלי, מי מיהודה, ממנשה, מאפיים. אין אנחנו יודעים. ונשאלת השאלה, האם זה טוב שעם ישראל חולק אז לשבטים? ואם זה טוב, למה נשכחה אותה חלוקה? ואם זה רע, אז למה זה היה? ברור הדבר שהעושר של הזהות האנושית תלוי במידה מסוימת בריבוי הזהויות. אם כולם היו אותו דבר, אז היה נורא משעמם בעולם. שמה תאמר, אם כולם יהיו אותו דבר, אז יהיה שלום בינינו. זאת אמירה נוראה. בגלל שמה שמסתתר מאחורי הרצון הזה, שהוא לכאורה דבר טוב. כן? בואו נהיה כולנו אותו דבר. כולם נוסח אחד, כולם מאכלים שווים, כולם זהות אחת, דעות מאוחדות, אחידות. בעצם מה שמסתתר מאחורי האמירה היפה הזאת, זאת בעצם שנאה. כלומר, האמירה בוא נהיה כולנו אותו דבר, משמעותה היא אינני יכול לאהוב אותך כל זמן שאתה שונה. כל זמן שאתה שונה, אני שונה. ולכן עלינו לבטל את מה שמבדיל בינינו על מנת שנוכל לאהוב. יש באמירה זו איזה מין אימפריאליזם של הזהות, טוטליטריות של המחשבה, שאיננה מוכנה להכיר באושר המופלא שהקדוש ברוך הוא פיזר בעולמו בריבוי הזהויות. עד רבה, 12 שבטים, ובמובן יותר רחב 70 אומות העולם, זה מה שעושה את עולמו של הקדוש ברוך הוא לכל כך יפה. ברור הדבר שיחד עם השונות מוכרח להיות גם יסוד מלכד, יסוד מאחד לשבטי ישראל, וגם יסוד מאחד לאומות העולם. לפי המסופר בתורה ניתן לומר שעם ישראל אמור להיות, אמור לשמש כאותו גורם מלכד של ה-70 זהויות האנושיות. וכך אומר ספר הזוהר, שזה שירדו אבותינו למצרים במספר 70 נפש הוא כנגד 70 אומות העולם. מאיפה הזוהר יודע את זה? הוא יודע את זה כי זה כתוב שחור על גבי לבן בפרשת דברים, בפרשת האזינו שבספר דברים. באנחל עליון גויים, באפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חבל כשם עמו, יעקב חבל נחלתו. כשם שישנם 70 אומות, כך יש 70 נפש בישראל. לומר שאנחנו אותה אומה אוניברסלית שמחברת דרך ריבוי 70 פניה את 70 אומות העולם. כמו כן, בתוך האומה הישראלית פנימה ישנה חלוקה של 12 שבטים, ויחד עם זה יש שבט מלכד, שבט הלוי, שתפקידו להיות השבט הכולל שמחבר את כולם. זאת המשמעות, אם כן, של החלוקה הפנימית של האומה הישראלית. אפשר לומר שהמבחן האמיתי של האהבה, האהבה בתוך האומה הישראלית, זה הוא המבחן של האהבה בין השבטים. והדבר הזה מבורר בסוף ספר בראשית, כשלמדנו שלא נוסדה האומה הישראלית ולא התחילה ההיסטוריה של עם ישראל כל עוד לא נעשה שלום בין 12 שבטים החולקים זה על זה. אם כן, יש צורך בחלוקה פנימית, ויחד עם זה בגורם מלכד. הגורם המלכד בספר בראשית היה בנימין. בגלל בנימין יוסף ויהודה הפסיקו את המריבה ביניהם, ובארץ ישראל הגורם המלכד הוא שבט לוי מסביב למקדש. על כל פנים, מצאנו שהחלוקה היא חלוקה עתיקה. החלוקה בין ספרדים לאשכנזים היא יותר מאוחרת, והיא באה אחרי תקופה של שכחת השבטים. אומר הרב קוק בספר אורות, השבטים נשכחו על מנת ללכד את האומה. היה איזשהו שלב שהחלוקה לשבטים גרמה לנזקים גדולים מדי, ולכן לא הייתה ברירה לתקופה מסוימת להשכיח את השבטים. כמובן, בבוא הזמן אנחנו נחזיר את החלוקה לשבטים, וכל אחד ידע בדיוק מאיזה שבט הוא, כי כך יתברר על פי רוח הקודש. כך מפרש הרמב״ם בהלכות מלכים, שמלך המשיח, אחד מתפקידיו יהיה, אחרי שתתבסס מלכותו, שתנוח עליו רוח הקודש, וכל ישראל יתייחסו על פיו, ואז כל אחד ידע מאיזה שבט הוא נמשך, ממילא גם ידע מהו התפקיד המיוחד לו באומה. החלוקה שבינתיים קיימת באומה היא חלוקה אחרת, ספרדים ואשכנזים. האריזל אמר שכשם שיש ארבע מחנות באומה הישראלית, בין מחנה דן, מחנה ראובן, מחנה יהודה ומחנה אפרים, כך מוכרח להיות שבמהלך ההיסטוריה תהיה איזה מין חלוקה לארבעה. אז הוא נתן חלוקה שמתאימה לדורו. הוא אמר שישנם ספרדים, אשכנזים, איטליאנים וקטלונים. זאת הייתה החלוקה שהייתה נוהגת פעם, בימינו ישנן חלוקות אחרות. היום גם בחברה הישראלית אנחנו מוצאים קווי חלוקה אחרים לגמרי. דתיים וחילוניים, שמאלנים וימניים, ספרדים ואשכנזים, כך שאפשר כבר לחלק את החברה לשישה מגזרים לפחות, כן? אפשר. נגיד, למשל, אשכנזי, ימני ודתי, אשכנזי, ימני וחילוני, אשכנזי, בקיצור, תעשו כל ה... מה? למה? אם יש שלושה סוגי חלוקה, אז אפשר לחלק לשישה. כן, תעשו חשבון. תחלקו כל מגזר ומגזר לשניים, תמיד יש סיבה בתוך כל מגזר שתהיה מחלוקת, אז יצא לנו 12 מגזרים. כן, כנגד 12 שבטי ישראל. אבל החלוקה העתיקה של ספרדים ואשכנזים היא גם כן עדיין בימינו משמעותית, ויש להבין מה משמעותה. יש גם, אולי נתחיל קצת מהיסטוריה. בעצם מאיפה זה התחיל? זה התחיל מהגוי. כלומר, מה עושה את היהודי מאשכנז ואשכנזי והיהודי מספרד לספרדי? בעצם זה הגרמני והספרדי, כלומר הגויים שבתוכם אבותינו חי, והם הטביעו בנו חותם תרבותי שמשנה בין יהודי ליהודי. לפי זה, כשיש מאבקים על רקע עדתי בתוך החברה הישראלית, ניתן לומר ששני היהודים שרבים הם בעצם גוי מפולניה וגוי ממרוקו שרבים דרך שני יהודים. ויש לזה כמובן משמעות, זה לא במקרה שריבונו של עולם סידר את הדברים באופן הזה. לפי זה עלינו להתחיל קצת מקודם, כי הרי החלוקה הזאת של ספרדים ואשכנזים מקורה בגלות, ואי אפשר להבין את תפקידה של הגלות, את התפקיד של החלוקה הזאת, בלי קצת לחזור אחורה אל משמעות הגלות, כפי שעשינו באחד השיעורים לפני תשעה באב. המקובל הוא לומר זה בטעות. אבל רגילים לומר שכל העמים יושבים במקומם. הגרמנים יושבים במקומם, האיטלקים יושבים במקומם, המצרים יושבים במקומם, כל אחד יושב במקומו. ועם ישראל מפוזר וגולה בין העמים היושבים במקומם. ככה רגילים להסביר. אנחנו הגולים והעמים יושבים במקומותיהם. אבל אם אנחנו מסתכלים במסופר בתורה, אנחנו רואים שהכיוון הוא הפוך לגמרי. מה שאנחנו רואים הוא שדווקא הגויים נמצאים בגלות מאז מגדל בבל. כלומר, האנושות הקוסמופוליטית המקורית התפצלה ל-70 זהויות, ולא נשאר מאומה מן האדם המקורי מאז החלוקה העתיקה הזאת. לעם ישראל יש תפקיד. הוא גולה בין הגולים האלה, הוא יורד אל גלויות העמים על מנת ללקט משם את הרסיסים של הזהות האנושית ולחבר את הרסיסים האלה מחדש, כדי שיופיע מחדש הפרצוף המקורי, הפרופיל הראשוני של האדם. לא במקרה אמרו חז"ל שהשם הקולקטיבי של עם ישראל הוא אדם. זה על סמך הפסוק, ואתם צוני צון מרעיתי, אדם אתם נאום השם. דבר זה מלמד אותנו דבר חשוב, שהגורל של עם ישראל, הייעוד של עם ישראל, הוא להיות האדם. הזהות אדם נשמרה בתוכנו, ועל מנת לחשוף אותה אנחנו התפזרנו בין 70 עמים, ומכל אומה ואומה החזרנו במהלך שיבתנו לציון איזשהו ניצוץ. ויש דבר מעניין, מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. הרי יש יהודים באנגליה, יש יהודים בצרפת, יהודים בארצות הברית, יהודים בתימן. אבל מה יש בארץ? יש תימנים, צרפתים, אנגלים, אמריקאים, רוסים וכו'. זאת אומרת, באיזשהו מקום שכחנו, ההפך, באיזשהו מקום הבאנו לכאן את כל 70 אופני הגויות איתנו. וזה כנראה בשביל לפתור בעיות שאפילו באום לא מצליחים לפתור. למשל, בבלוק אחד בעיירה כלשהי במדינת ישראל תמצאו 70 לאומים, והם צריכים לנהל ועד בית אחד. כלומר, אנחנו מצליחים באופן אקזיסטנציאלי קיומי, במקום שבו מנסים אומות העולם מבחינה משפטית לאחד את האנושות, והם לא מצליחים, אנחנו מצליחים לעשות את זה בפועל דרך 70 סוגי גויים, כלומר היהודים. כשהחלוקה התרבותית הגדולה של גלותנו הייתה מזרח ומערב, או יותר נכון העולם הערבי והעולם הנוצרי, המוסלמי והנוצרי מדייק, וניתן לומר כן שאנחנו סוחבים איתנו את שתי התרבויות האלה בגדול. דבר מעניין הוא לראות שכשעם ישראל גלה, הוא גלה בעיקר בארצות ישמעאל ואדום. כלומר, אצל קרובי המשפחה שלנו. ישמעאל זה הדוד, אדום זה האח, כן? נשארנו במשפחה. אבל נגיד בהודו, בסין, באפריקה השחורה, לא מצאנו הרבה יהודים. כנראה שקשה לנו לחיות מחוץ לארצנו שלא תחת חסות של קרוב משפחה כלשהו. ולכן בסופו של דבר ריכזנו את כל אופני הזהות השונים שלנו, את 70 אופנים של זהות יהודית, ריכזנו את זה תחת שני שרים, שר אדום ושר ישמעאל, וזה מה שיצר את שני בתי ישראל, האשכנזים והספרדים. ניתן לומר אם כן שכאשר אנחנו מתחברים היום בארץ הזאת, אנחנו מפגישים את אדום ואת ישמעאל מבחינת הניצוץ החיובי שנמצא בתוכם. כל אחד הרי יודע שההרינג זה לא דג יהודי במקור, וגם הקוסקוס זה גם כן לא מאכל יהודי, מאכל ברברי. אם כי יש אומרים שהוא מאכל מאכל קדום, שהוא המן, שערי אבותינו כאשר ראו את המן לראשונה אמרו קוסקוסה. מה זה? אם כן, יש כאן איזושהי קוטביות בין שני סוגי יהודים, ויש לזה הרבה פנים. אחד הפנים הוא, עוד לפני זה, יש אם כן צורך, אם אנחנו רוצים להצליח במפעל של חשיפת הזהות האנושית המקורית, עלינו להשתדל שהגלויות תחזורנה בארץ ישראל בבת אחת. יש לזה ביטוי בתפילה, אנחנו אומרים וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. מה הצורך שההתקבצות תהיה יחד? מה אכפת שיתקבץ קודם כל כנף אחד מכנפות הארץ, אחר כך נגיד הכנף השני, אחר כך הכנף השלישי, אחר כך הכנף הרביעי? מה התפילה הזאת שהקיבוץ יהיה יחד? על מנת שזה יצליח כך שזה יהיה יחד, שאם לא כן יבוא כנף אחד, ייתן את הצבע שלו לחברה הישראלית, אז הוא מטביע חותם מסוים שאיננו החותם האמיתי של עם ישראל. אחר כך יבוא כנף שני, יהיה לו איזשהו מאבק תרבותי עם הכנף הראשון. במידה מסוימת זה מה שהערה בזה שהגלויות חזרו לארץ ישראל אחת אחרי השנייה. הייתה עלייה מספרד במאה ה-18, אחר כך עלייה מפולניה, אחר כך עלייה מרוסיה, אחר כך עלייה מגרמניה, אחר כך עלייה מתימן, ולאחר מכן עלייה מצפון אפריקה, אחר כך עלייה מאתיופיה. כלומר, העליות האלה גרמו, זה שהעליות לא באו כאחד, זה גרם למאבקים תרבותיים בתוך האומה. לכן על זה יש תפילה מיוחדת. על מנת שתשתחזר באמת זהותנו המקורית, יש צורך שההתקבצות תהיה יחד דווקא מארבע כנפות הארץ. זה אחד מהאתגרים של החברה הישראלית. לא, לא נכשלנו. ברוך השם, הכל בסדר, והיהודים מסתדרים אחד עם השני. נכון? מה? לא אמרתי שלא היו בעיות. אתה חושב שבימי יוסף ואחיו לא היו בעיות? ושבימי ההתנחלות, בימי יהושע, לא היו בעיות? היו תמיד בעיות. כיתות זה בסדר. בסדר, זה שיש ריבוי של זהויות זה בסדר. השאלה היא אם הריבוי הזהויות הזה הוא חי בשלום פנימי או במלחמה פנימית. וברוך השם יש היום שלום פנימי, פחות או יותר. אם כן, הייתי רוצה אם כן לחדור קצת יותר לעומק עכשיו של הדברים. יש בספר מדרש תנחומה בפרשת שמות בהוצאת אשכול, נאמר שיש ארבעה סוגי אנשים: אלה ששמותיהם נעים ומעשיהם נעים, אלה ששמותיהם כעורים ומעשיהם כעורים, אלה ששמותיהם נעים ומעשיהם כעורים, אלה ששמותיהם כעורים ומעשיהם נעים. חלוקה פשוטה. והדוגמה שמובאת במדרש תנחומה לשמות נעים ומעשים כעורים זה ישמעאל ועשיו. ישמעאל זה שם יפה, שומע אל, אבל מעשיו כעורים. עשיו עושה רצון עושיו, אבל מעשיו כעורים. וכן יש פה שני כישרונות שלמעשה התגלו ככעורים, אבל בשורשם זה חיובי. ואפשר לומר בגדול שהכישרון של ישמעאל זה השמיעה, והכישרון של אדום זה הנעשה. אפשר לראות את זה בעולם התרבותי בכלל, שהעולם הנוצרי הוא זה שכבש את העולם, הוא זה שקיים את הנעשה, ואילו העולם המזרחי פיתח איזושהי פסיביות דתית בבחינת נשמע. וגם אצל עם ישראל מצאנו שני סוגי יהודים, האשכנזים והספרדים. אלה הושפעו מבחינת זהותם מהעולם הנוצרי הסובב, אלה מהעולם המוסלמי הסובב, אבל התורה אמרה שהאידאל של עם ישראל זה נעשה ונשמע. וכן אלה ואלה מזדקקים אחד לשני. כן.
מה מזרחי פסיבי כזה שנשמע,
כן,
זה
מקובל עכשיו ישמעאל? ישמעאל, ישמעאל, ישמעאל. טוב, איך קוראים לזה באסלאם? בחוסר המסוגלות הכרוני שלהם לקחת את גורלם בידיים. פשוט מאוד. כן, האסלאם התפשט תוך 100 שנה, מהאוקיינוס האטלנטי ועד סין, ומאז הוא לא עשה שום דבר. נולד פעם אחת, ומאז לא עשה שום דבר. עד שכבשו אותו אנשי המזרח, המערב, בתקופה הקולוניאליסטית, אז הם ספגו לתוכם את הרעיון הלאומי, ובמאה ה-20 התחילו להתעורר. זה בא מאדום, זה לא בא מהם. מעניין הדבר, שהרעיון הציוני, ההתעוררות הלאומית בישראל, מקורה מאירופה. מקורה מאירופה. כי רק באירופה פיתחו את תורת המדינה. את הכישרון והקים מדינה בכלל, לאומיות. מעניין שהמחולל של הציונות היה בעצמו ספרדי. הרצל, זכר צדיק לברכה, הוא היה ממוצא ספרדי, הסבא שלו היה החזן בבית הכנסת של רבי יהודה אלקלעי, והיה מצאצא רבי יוסף את יצחק מסלוניקי. אבל זאת אומרת שיש איזשהו אהבת ארץ ישראל טבעית שנשמרה יותר אצל הספרדים, ואנחנו נלמד מדוע מה, שחוברה אל הכישרון הפוליטי באירופה, ועל ידי כך יכלה הציונות להיוולד. אגב, הרעיון זה שמעתי אותו מפיו של הרב צבי יהודה קוק, שתמיד היה מדגיש את זה, הרב צורך מיוחד להדגיש את מוצאו הספרדי של הרצל. יש לזה כנראה איזה שהן סיבות, קצת עמדנו על זה. מעניין, כתוב בפרשת ניצבים, שאנחנו נקרא השבת, שכאשר נגלה, אנחנו נגיע לכל הארצות שבעולם, ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן. באמת זה קרה לנו. כן, הנוצרים עובדים לעץ, יש להם עץ. כן, שתי חתיכות קרש מחוברות, והמוסלמים יש להם אבן, שמסביב לה, הם עובדים את עבודתם. כן, אלוהי עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא ימישון ולא יריחון. כן? וביקשתם משם את השם אלוהיך. זאת אומרת, דווקא מהמצב הזה, אנחנו מושפעים מהרגישות הדתית המיוחדת שלהם, ומשם אנחנו מבקשים את השם אלוהינו. כמובן, הדבר הזה יש לו ביטוי אפילו בנטייה ההלכתית. אם ישמעאל הוא בנו של אברהם, ועשיו הוא בנו של יצחק, הרי שכל אחד ירש את מידתו של אביו. ישמעאל ירש את מידת החסד של אברהם, ועשיו את מידת הדין של יצחק. מידת החסד אצל ישמעאל באה לידי ביטוי בדברים מכוערים, גזל ועריות. מידת הדין באה לידי ביטוי בצורה מכוערת אצל בני אדום, שפיכות דמים. אבל בכל זאת הנטיות האלה חודרות בתוך האומה הישראלית בצורה של קדושה. וזה יוצר, כך אומר החידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, אומר שבגלל זה מצאנו אצל הספרדים נטייה לקולה, מפני שבאים מצד מידת החסד, ואצל אשכנזים מידה של נטייה לחומרה, מפני שמקורם ממידת הדין. כלומר, שוב, אם האידאל המוסרי של עם ישראל זה איחוד המידות, אם כן מוכחים את שניהם, חסד ודין, זה יוצר את המוסר הישראלי האמיתי. אבל באמת, אין פלא, אנחנו רואים רוב ההלכה האשכנזית לחומרה, רוב ההלכה הספרדית לקולה. הדבר הזה הוא לא מקרי, יש לו עוד סיבות שאנחנו נעמוד עליהן במהלך הלימוד. יש במקורות הלימודיים, הייתי רוצה להתייחס קצת למקורות הלימודיים שהבדילו בין הספרדים לאשכנזים מבחינת לימוד התורה. כי בזמן הגלות עיקר עיסוקנו היה לימוד התורה, לא היה לנו עיסוק אחר. יש מקור אחד משותף לכל התורה שבעל פה, ומשותף לכל עם ישראל, והוא התלמוד. התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי. התלמודים הם מחייבים את כל האומה הישראלית ולא יוצא מן הכלל. אבל מי שלומד גמרא, לומד תלמוד, רואה שישנה איזושהי בעיה. קשה להסיק הלכה מתוך התלמוד עצמו. אחת הסיבות הבולטות זה שהתלמוד סותר את עצמו ממקום למקום. במסכת יבמות הגמרא תאמר X, במסכת סנהדרין תאמר Y, אז מה עושים? סתירה בין שני מקומות בתלמוד. יש מבחינה לוגית שני אופנים לתרץ את זה. אגב, לשני האופנים האלה יש מקורות כבר בגמרא. כשהגמרא בעצמה מנסה לתרץ קושיה בין שני מקומות, היא משתמשת בשני האופנים שאנחנו נתאר עכשיו. אחד האופנים הוא לומר בצורה פשוטה, שני המקומות חולקים זה על זה. הסוגיה במסכת יבמות חולקת על הסוגיה במסכת סנהדרין. נקודה. זו מחלוקת סוגיות, ואז כל העמל של הפוסק נשאר דבר אחד. לבדוק איזו סוגיה עיקרית ואיזו סוגיה משנית. לפי הכלל של הסוגיה העיקרית, נוכל לדעת מה ההלכה. זה פשוט מאוד. שלום על ישראל. זה מסודר. דרך אחרת נקראת אוקימתא. אוקימתא זה בעברית העמדה. פירוש הדבר, אנחנו מניחים ששני המקומות אינם חולקים זה על זה, אינם סותרים זה את זה, אלא שהמקור הראשון דיבר בתנאים מסוימים, והמקור השני דיבר בתנאים אחרים. ואז אנחנו צריכים לעשות אוקימתא, להעמיד את הסוגיה על פי איזושהי הנחה שאיננה כתובה בטקסט, אבל על פי זה לתרץ את הסתירה. ברור שהדרך הראשונה דורשת פחות מאמץ אינטלקטואלי, יותר סדרנות. הדרך השנייה דורשת יותר פלפול. הדרך הראשונה גם תהיה יותר לקולה. הדרך השנייה תהיה יותר לחומרה. כי האופן לתרץ את הסתירה דורש לפעמים חמש אוקימתות שונות. הרי מכיוון שאני פה מכניס מרכיב שאיננו כתוב בטקסט, אז יכול להיות שהאוקימתה היא באופן אחד, יכול להיות באופן שני, באופן שלישי, באופן רביעי, באופן חמישי, ואז מספק אצטרך לפסוק כמו כל האוקימתות ביחד. בעצם החלוקה הזאת היא החלוקה בין הרמב״ם לבין בעלי התוספות. הרמב״ם דרכו לפתור כל שאלה של סתירה בתלמוד בתור מחלוקת סוגיות, ואז יוצא יותר פשוט וגם יותר מכולה. בעלי התוספות דרכם להעמיד לעשות אוקימתא, ולכן זה יוצא יותר מפולפל וממילא גם יותר לחומרה. זה בעצם הבסיס הלימודי שמבדיל בין הקריאה הספרדית של התלמוד לבין הקריאה האשכנזית של התלמוד. כמובן הדברים בשטח אינם כל כך חתוכים, יש לפעמים שכל צד נוקט בדרך של השני, אבל נדבר פה באופן כללי. כן, כן, אז רבי יוסף קארו, הנה זה מאוד בולט מה שאתה אומר, רבי יוסף קארו נקט בדרך הראשונה והרמ"א נקט בדרך השנייה, והדברים אפילו מפתיעים עד כדי ניתוח של ההקדמה שכתבו שני גדולי ישראל אלה לספר הטור של בעל הטורים. בהקדמתו לספר דרכי משה שכתב הרמ"א, רבינו משה ישראלס, גדול הפוסקים האשכנזים, כתב על ספר הטור הקדמה, שם הוא כותב שכשהוא התחיל לכתוב את ספרו על הטור, הוא לא ידע שיש בעולם ספר בית יוסף של רבי יוסף קארו. הוא לא ידע. אבל באמצע הכתיבה הוא גילה שרבי יוסף קארו כבר כתב את הספר שהוא כותב. אז הוא הצטער מאוד. הוא כותב שבשעה שזה קרה לו הוא הצטער מאוד, כי הוא הרגיש שכל העמל שלו להריק, כי הרי רבי יוסף קארו הוא רב גדול, וכל מה שהוא יכול לכתוב הוא הרמ"א, כבר רבי יוסף קארו בטח כבר כתב. אבל אחר כך הוא אומר, התפללתי אל השם. כך אומר הרמ"א, רבי משה איסורס. התפללתי אל השם שבכל זאת יטיל את כל עמלי. ואמרתי לקדוש ברוך הוא, הלא הצלת לי ברכה, הברכה אחת לך אבי. מי אמר את זה בתנך? עשיו. רואים איך שזה חודר. היסוד של מידת הדין מופיע גם שם, ובסוף הוא אומר, באמת ראיתי שיש הרבה דברים בספר של רבי יוסף קארו שאני לא מסכים, לכן הספר שלי הוא לא מיותר, ולכן הוא גם ישלים את ספרו דרכי משה, שהוא מקביל לספר בית יוסף של רבי יוסף קארו. עכשיו, החלוקה הזאת בין שני אופני לימוד, האחד שהוא מפולפל יותר והשני שהוא יותר פשוט, זאת חלוקה שמצאנו אותה כבר בתקופת התלמוד, עוד לפני שהיו בעולם ספרדים ואשכנזים. היו בבבל שתי ישיבות מרכזיות שבהן נפסקה ההלכה, ישיבות סורה ופומבדיטה. בישיבת סורה למדו יותר בדרך של פשט, ובישיבת פומבדיטה למדו יותר בדרך של פלפול. הנטייה של חכמי סורה היא להקל, של חכמי פומבדיטה להחמיר. וזה עוד לפני שיש ספרדים אשכנזים בעולם. אבל כאן אני רוצה להוסיף עוד כמה הבדלים מעניינים. בסורה למדו תנ"ך, בפומבדיטה לא כל כך. גם רואים שענייני האגדה נלמדו בסורה ולא בפומבדיטה. ועוד דבר מפתיע, שבסורה היו ציונים ובפומבדיטה חרדים. כאן נקודה חשובה. בישיבת פומבדיטה ראש הישיבה רב יהודה אמר שאסור לעלות לארץ ישראל, ואילו רב הונה ראש ישיבת סורה הטיף לתלמידיו לעלות לארץ ישראל, וכשהוא נפטר כל תלמידיו עזבו את הישיבה והלכו ללמוד אצל רבי יוחנן בארץ ישראל, ונסגרה ישיבת סורה. זאת אומרת, ההבחנה בין יהדות ציונית ללא ציונית יש לה שורשים עתיקים כבר בתקופת התלמיד. ודבר מפתיע הוא שההתנגדות לציונות, החרדיות האנטי-ציונית, צמחה ביהדות האשכנזית ולא ביהדות הספרדית. והדבר הזה צריך הסבר, מדוע? ונראה לי שההסבר קשור קשר עמוק לעובדה שאצל הספרדים למדו תנ"ך ואצל האשכנזים לא. כלומר, כל הקהילות שבהן צמחה התנגדות לציונות היו קהילות שבהן לימוד התנ"ך היה מזולזל אם לא אסור. ויש לזה הסבר פשוט מאוד. אם אדם לא, מעולם לא למד גמרא בחייו, מעולם לא למד גמרא, הוא לא יודע לקרוא שורה אחת בתלמוד, אבל תנ"ך הוא יודע, הוא יודע טוב, למד מבראשית עד סוף ספר דברי הימים, רק את זה הוא יודע, הוא לא יודע שולחן ערוך, לא יודע כלום. אדם כזה ברגע שהוא רואה את הציונות לא יכול שלא להיות ציוני, כי המסר שעולה מכל התנ"ך כולו זה שצריך לעלות לארץ ישראל. זהו התוכן של הספר הזה, שעל ידי שיבת האומה לארצה, על ידי זה תשרה שכינה בעולם. לעומת זה, כשהם מתרכזים אך ורק בלימוד של התלמוד, אפשר לטעות, כי התלמוד בנוי על הנחת יסוד שתנ"ך למדת. זה לא אשמתו של התלמוד, התלמוד חושב שאתה כבר יודע את התנ"ך, אז כל הציונות מונחת מאליה. אבל אדם שלמד רק תלמוד, כששואלים אותו תגיד הקדוש ברוך הוא ציוני או לא, אז הוא מתחיל לפלפל, אולי כן, אולי לא. בסופו של דבר הוא גם יגיע למסקנה שאולי כן, אבל עבר לו בראש שאולי לא. טוב, זה דבר בכל זאת שיש לו שורשים עתיקים. כן, לפני שלומדים גמרא צריך ללמוד תנ"ך. אני חושב שאתה צודק. צריך ללמוד תנ"ך לפני שלומדים גמרא, נכון, בהחלט. אגב, ככה מקובל בתלמודי תורה, אני חושב, לא? לומדים קודם כל חומש, אחרי זה לומדים משנה, ואחרי זה לומדים גמרא, נכון? ככה אני חושב. כאן המקום קצת ללמוד. כן, מה זה? איפה? בסורה פומבדיטה? איך אני יודע מה שאמרתי על סורה פומבדיטה? פשוט מאוד. תראה שכל המאמרים בתלמוד שמפרשים פסוקים, שפסוקים בתנ"ך, או מאמרי אגדה, זה כולם חכמי סורה ולא חכמי פומבדיטה. עובדה. מסתכל, תראה. במסכת חגיגה, כל הפרק שמה על אין דורשים במעשה בראשית, כל הדרשות שמה על מעשה בראשית, הכל זה חכמי סורה. והראשון שבהם רב, רב שמקורו היה מארץ ישראל, שלא כשמואל שמקורו היה מבבל, כן? ראש ישיבת נהרדעא שממנה אחר כך יצאה ישיבת פומבדיטה. יש חלוקה אחרת מעניינת. מאיפה? כן, בבקשה.
נו, זה באמת המטרה שעולה מהתנ"ך, שדרך החזרה של העם היהודי לארץ ישראל שורה שנייה
בעולם, אם
ישיבת סורה בעצם
הקו הזה,
למה צריך ישיבת
פומבדיטה? למה צריך ישיבת פומבדיטה? זה הרב קוק עונה לך בספר מאמרי ראייה. הרב קוק בספר מאמרי ראייה יש לו מאמר נפלא בשם לשני בתי ישראל, על הספרדים והאשכנזים. הוא דן בדבר הזה. כאן אני לא אקרא לכם את כל המאמר, כי זה מאמר ארוך, זה ארבעה עמודים צפופים,
אבל קצת תיארות בנושא הזה, כן? ואז זה יסביר לך, אתה שואל מדוע צריך לשיעת קוגניטה, למה צריך פלפול? דבר חשוב ביותר הפלפול. אומר כך, בינינו רואים אנחנו שהספרדים נסתגלו ביותר מראשית הדורות שאנו מכירים את הבדלי הטיפוסים בחיינו האשכנזים והספרדים לסדרנות, לביקורת ולכל אותו הסגנון הפועל בחיים על פיהם. כן, גם הפילוסופיה והיהודית מקורה אצל הספרדים. נחה עליהם רוח הגאונים הקדמונים, והכוח של הפלפול אשר התגבר על ידי חכמי צרפת ואשכנז לא נעשה להם לקו עיקרי בחיי הקודש שלהם. והאשכנזים לעומתם העיר להם ברק הפלפול בכל הרחבתו, חריפות השכל ועומק ההבנה בשיטות תלמודיות נתגברו אצלם ונתהוו להחותם הטיפוסי בחייהם, ורוח בעלי התוספות והחידושים נחה עליהם. ולעומת זה נתמעט אצלם העסק בביקורת ובסדרנות. שינוי הסגנון הזה, אשר ראשית מוצאו מיסוד הליכות ההבנה במעמקי התלמוד, פעל גם כן על המהלך התרבותי בהגיוני הדעות ויחס ההשקפות של העולם המדעי וההגיוני בכלל. עכשיו התשובה לשאלתך. באמת כל אחת משתי השיטות הללו צריכה היא להיעזר מרעותה. אי אפשר לביקורת וסדרנות שתצנה אל הפועל בצורה שלמה, כי אם כשיהיה הכוח של גדולת הפלפול עוזר להם. לבקר כל דבר בעומקו, לחדור בתכונת כל סתירה, לדעת עד כמה היא מבוססת. ולעומת זה, צריכה היא השיטה הפלפולית לכוח של סידור ושל ביקורת, להאיר את אופקה, ולהבחין על ידה את הערך של החידוש המתיילד בכל מקום ומקום, על פי הגורמים של הסתירות שהן נקראות להיות מתיישבות. מובן הדבר שנטיית הפלפול הגבירה את ההעמקה, ונטיית הביקורת הגבירה את ההרחבה. כלומר, אין לך תורה שלמה בלי שני הצדדים האלה. לכן מוכרח להיות שתהיינה שתי ישיבות, סורה ומדיטה. אגב, החלוקה הזאת היא עתיקה עוד יותר. כבר בארץ ישראל מצאנו חלוקה בין בית המדרש, בתי המדרשות של דרום ארץ ישראל ושל צפון ארץ ישראל, יהודה והגליל. כן, מצאנו למשל, כבר בירושלמי נאמר, בני יהודה שהקפידו על לשונם, תורתם נתקיימה בידם. בני גליל שלא הקפידו על לשונם, תורתם לא נתקיימה בידם. ואם תשים לב, בירושלמי, אתה תראה שהמקומות שנמצאים בגליל מבוטאים במבטא האשכנזי. למשל, הנטייה בצפון ארץ ישראל הייתה לבטל את ביטוי העין המיוחדת לספרדים, ובדרום ביטאו את העין. כלומר, החלוקה הזאת היא לא מתחילה מהיום. יש גם רבנו שבדרום, ורבנן בקיסריה, ורבנן בטבריה, יש כל מיני. החלוקות האלה לא התחילו מהיום. גם המדרש אומר שבירושלים עצמה היו בתי מדרשות שונים. כן.
אפשר להגיד שבעצם הספרדים לבטא את הגיבות האשכנזים נותנים את
בדיוק. כן. הרב בסוף מסיים באיזה תפילה: אנו מקווים כי יד השם עשתה זאת, לקבט את אלה שני בתי ישראל בצורה כל כך ניכרת בציוניהם השונים פה בארץ ישראל, כדי שיהיו מוכנים לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה של ההשפעה הטובה הנותנת לכל אחד מהם את תפקידו ופעולתו בחיי האומה הכלליים. ומתוך שמירת הצביון המיוחד והתעמקות הסגולות המפורטות יצא התוכן הלאומי השלם, כלול בהדרו שישוב להיות לכוח פועל באושר גדול על כל דרכי החיים הכלליים, אשר על ידו ייבנה ישראל להיות לגוי אחד בארץ, באור קודש ישראל וגואלו. כן, צריך כל המחנות. כן, מוכרחים שיהיו בישראל כל צידדי הזהות. עכשיו, זה שיש אמת אחת זה דבר אחד, זה שיש זהויות שונות זה דבר אחר. כן? אז אם אתה שואל למשל מדוע יש צורך בשיטה החרדית, ודאי שיש צורך בה. הרב קוק באגרות בעצמו דן בשאלות האלה, מדוע יש צורך במחנה הזה. כן? גם באורות, בעמוד עין, עדיין ב', עיין שם היטב. כן. עכשיו הייתי רוצה כאן לדון קצת במקורות ההיסטוריים של חלוקת הקהילות האלה. ישנה מסורת עתיקה שנמצאת אצל בעל הרוקח, רבי אליעזר רוקח, מגדולי אשכנז בתקופת בעלי התוספות, שאומר שהקהילות הראשונות שהיו על גדות הריינוס שבגרמניה, הלו הם קהילות שום, שפיירה, וורמס ומגנצה, כן, וורמס זה גרמייזה ומגנצה, הקהילות האלה הגיעו לאירופה לפי המסורת שהייתה בידם עוד בתקופת בית ראשון. קשה לומר שהם כבר הגיעו לריינוס בתקופת בית ריישון, כי בתקופת בית ראשון בריינוס לא היה כלום חוץ מכמה פראי אדם, אבל ייתכן שאבותיהם של אותן הקהילות הגיעו כבר בימי בית ראשון לאירופה. זאת מסורת עתיקה שנמצאת אצל רבי אליעזר רוקח, ועל פי זה הוא מסביר, זה קצת מפחיד, הוא מסביר את מסעי הצלב. הוא אומר שהצרות האלה שבאו בימיו על עם ישראל באו בגלל שאבותיהם בימי עזרא לא רצו לחזור לארץ. זה דבר מדהים. אגב, יש גם מסורת כזאת אצל יהודי ג'רבה שלא רצו לחזור לארץ ישראל בימי עזרא. יש שם איזה כללה, סיפור שלם. יש עוד כמה קהילות בעולם עם מסורת כזאת, אבל באופן כללי אפשר לומר שהציבור האשכנזי במקורו הכיר את עצמו כהמשך של תקופת בית ראשון. מה שאין כן, יהודי ארצות הים התיכון באו לספרד, לצפון אפריקה, לאיטליה, בעקבות גירוש בית שני. יוספוס פלביוס מספר שטיטוס הרשע לקח עשרות אלפי יהודים והושיב אותם באיטליה, באפריקה ובספרד. כך מספר באזור סביליה, כן, סביליה זאת הקהילה העתיקה של יהודי ספרד. הכל התחיל אם כן מתקופת בית שני, וייתכן שבגלל זה גם באיזשהו מקום הבדל היחס ביחס לציונות. יש לרבי אשתורי הפרחי, שהיה תלמידו של הראש רבנו אשר בן יחיאל, יש איזו הערה מעניינת בספרו כפתור ופרח. כפתור ופרח זה ספר שכתב רבי אשתורי הפרחי על ארץ ישראל. זה אחד הספרים המרכזיים הדנים בהלכות ארץ ישראל. שם הוא דן בספר ארוך זה, יש איזו התייחסות לשיטת רבי יהודה בגמרא. רבי יהודה אומר שהגבול המערבי של ארץ ישראל הוא לא כפי שאומרים חכמים. כן, זה אני רוצה להגדים, זה במסכת גיטין דף ח', יש שם דיון מהו הגבול המערבי של ארץ ישראל. אז כתוב בתורה שהגבול המערבי זה הים, והיה לכם גבול ים. השאלה איזה ים? אז החכמים אמרו ים התיכון כמובן, כן? ואז איך עושים את הגבול, איך יודעים מהו הגבול של המים הטריטוריאליים של ארץ ישראל? אז הגמרא אומרת זה פשוט מאוד, מותחים חוט מנחל מצרים ועד הור ההר שבצפון, נחל מצרים בדרום והור ההר שבצפון, מותחים חוט, וכל מה שבתוך החוט זה ארץ ישראל, מה שמעבר לחוט זה חוץ לארץ. זאת שיטת חכמים. אבל רבי יהודה בגמרא אומר שצריך למתוח את החוט באופן אחר. לוקחים חוט מנחל מצרים שבדרום לכיוון מערב עד האוקיינוס, ומהור ההר שבצפון עוד חוט בכיוון מערב עד האוקיינוס. זה, ואז יוצא שמצר גיברלטר הוא הגבול המערבי של ארץ ישראל. כך אומר רבי יהודה במסכת גיטין. אמנם ההלכה איננה כרבי יהודה, אבל הכפתור ופרח תלמידו של הראש אומר שדעת רבי יהודה היא קצת נחמה ליהודים יושבי הארצות ההן, ששם יש בכל זאת קצת בחינת ארץ ישראל, כי מבחינה אקלימית זה דומה, כן? ואם תשימו לב מהן הארצות שיש שם, זה יוצא קירנאיקה, צפון אפריקה, דרום ספרד, דרום איטליה וחלק מיוון. כן? זאת אומרת מה שנקרא ארצות הים התיכון. וייתכן שבזכות השיטה של רבי יהודה נשארה קצת מהטבעיות המקורית של היהדות יותר בארצות האלה מאשר בארצות אחרות, ששם קר. למשל, אתם יודעים, אחד מגדולי רבני אשכנז אמר שבאלול, בחודש אלול, אפילו דגים שבים רועדים. זה ברור, בים הבלטי, בחודש אלול, כבר מתחיל להיות קר. כן? מה שאין כן, בים התיכון, עדיין לא קר כל כך בחודש אלול. עכשיו, דברים אלה, אמר אותם אחד מגדולי ישראל, הרב קוק כמובן, באגרות ראייה. כאן אני רוצה לקרוא איזו התייחסות שלו להלכה הספרדית. דבר מעניין. על דבר מנהג הספרדים בסירחה דליבה בארץ ישראל. זה דיון ששייך להלכות טריפות. יש בריאה של הבהמה, אם יש נקב בריאה, הבהמה טריפה. אבל מה עושים אם הנקב הזה מכוסה בסירחה? אז אנחנו לא יודעים אם יש באמת נקב מתחת להפרשה הזאת או לא. אז יש מחלוקת. זה כל היסוד של הבשר החלק, זה מתחיל מפה. כן? האם אנחנו בודקים בשיחות, לא בודקים בשיחות. אז כאן הרב מביא את מנהג יהודי מרוקו בנושא. הדבר מנהג הספרדים בשיחה דליבה בארץ ישראל. הם נוהגים להחמיר בזה כדת הבית יוסף, שהם נוהגים תמיד אחריו. רק זה נודע לי מפי שוחט ובודק ספרדי אחד, שבא ממערב. מערב הכוונה מרוקו. שאצלם פשט המנהג להתיר על ידי נפיחה, כפי שהובאה כבר הוראה הזו בדברי גאונים קדמאי ובתראי. כלומר, דהיינו שאינם קולפים את הצירחה כמו שמונג אצל האשכנזים בתקופה האחרונה, אלא הם נופחים את הריאה כמו שהיא עם הצירחה שבה, וכיוון שאינה מבצבצת, הרי אין בנקב, סומכים על זה ומכירים אותה בלא בדיקה אחרת. כלומר, אני אגיד את זה בקצרה למי שלא יודע על מה מדובר, את הריאה אפשר לנפח, כמו בלון. אז הספרדים ממרוקו היו מנפחים את הריאה, שמים אותה בתוך מים קצת חמים, אם רואים בועות, סימן שיש נקב בריאה ופוסלים, ואם אין בועות, אז מתירים. כן, זה מה שנהגו הספרדים. אומר הרב, ובאמת הוראה זו קרובה היא יותר לשיטת התלמוד, ממנהגנו לקלוף את הסרחות ולא הבדל בין מה שנסריכה לריאה עצמה, אפילו שלא כסדרה ממש וכו' וכו'. כלומר, הרב משבח את המנהג הזה של יהודי מרוקו, ואז הוא מוסיף הערה. ובאמת, אין לחחד שאחינו אלה הרחוקים יותר ממנו מחיים קולטוריים מחודשים. כלומר, הם לא כל כך מודרניים. עמד בם הטיפוס של סדרי החיים שהיו מונהגים בימים ראשונים יותר ממה שהם עומדים בשלמות צביונם אצלנו. כלומר, הרב אומר, המסורת אצל הספרדים נשמרה יותר בנאמנות. כנראה, בגלל, אומר הרב, שהם לא עמדו מול פיתויים תרבותיים כמו של יהודי אשכנז. אחר כך הוא מוסיף עוד נקודה חשובה. והנה, היה, זה השוחט שבעצמו נתקבל פה אצל הספרדים, והנה היה אצלו מנהג חדש, שהשוחט ובודק צריך גם הוא לעשות את הפעולה של השחיטה. כלומר, הגיע החכם הספרדי לרב קוק, והוא אמר, אני לא מבין שהחכם שבודק את הבהמה גם שוחט, זה לא יכול להיות. כן? אצלם במערב אין המנהג כן, אלא החכם שהוא השוב, כלומר שוחט ובודק לפי המובן שלנו, הוא בודק את הסכין, הוא מוסר אותו לטבח, והוא והטבח יודע רק חמישה הלכות שבשחיטה, שיד, רסח, חלדה, הקרמה ועיקור, והוא שוחט. והשוב בודק את הריאה, ובזה תמה כל עבודתו. אז בעצם מה עושה הרב אצל יהודי מרוקו? הוא בודק את הסכין ולא שוחט. השוחט שוחט, בא הרב, בודק את הבהמה. והאמת אגיד, שאצלי מוצא חן סדר כזה, וזה יותר נוטה לרוח ישראל סבא. תלמיד חכם, איש רוחני, ואם זה קבוע יהיה לעסוק בזביחת בעלי חיים ונטילת נשמתם, אין זה מסכים עם רגשי הלב התפלולים. אף על פי שהשחיטה ובכלל אכילת בעלי חיים היא מוכרחת עדיין להיות נוהגת בעולם. אנחנו עוד לא צמחונים. מכל מקום, ראויה מלאכה זאת להיעשות על ידי אנשים שלא הגיעו עדיין לעמידה של התעדנות ההרגשה. והמלומדים, בעלי המוסר, הדעה והדת, הם ראויים להיות פקידים על שמירת התכונה שלא תהיה ההמתה של בעלי חיים ברברית, ושייכנס בכל העניין הזה של אכילת הבשר אור אצילי שיוכל בעיתו להבריק את העולם. וזה עצור באמת בהלכות שחיטה וטריפות, כאשר ידוע לנו, לנו יקירי. יש אחר כך כמובן עוד דברים, אבל מעניין ההערה הזאת של הרב, שמי שעמד פחות במגע עם התרבות הכללית האירופאית, בסופו של דבר גם שמר יותר על הציון המקורי של היהדות. מעניין הדבר לראות ויכוח בין שני חכמים בימי הביניים, בראשית ימי הראשונים, הרעבד והרזה. הרעבד, רבנו אברהם בן דוד, ידוע בהתנגדותו העזה לרמב״ם. כתב דברים קשים על הרמב״ם בהשגותיו על ספר משנה תורה. אבל ההשגות שהוא כתב על הרמב״ם זה כלום לעומת מה שהוא כתב נגד הרזה. הרזה, רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. כן? זה, אם אנחנו רואים את הדברים שהרעבד כותב נגד הרזה, זה דברים שלו נגד הרמב״ם, זה ליטופים. ויש שם ויכוח מר ביניהם, שאני לא צריך לחזור עליו כל הזמן. כל אחד מאשים את השני בדברים קשים מאוד, אבל במיוחד הרעבד הוא היורה את החיצים הקשים יותר. בסוף הוויכוח הרעבד כותב אל הרזה, אומר לו, תראה, אני אוהב אותך ואני שום דבר נגדך, אבל אני יודע שאתם הספרדים, כשאתם מתווכחים בהלכה, אז אתם אומרים דברים קשים ביניכם בדרך מלחמתה של תורה. אז גם אני ניסיתי את כוחי, רציתי לבדוק אם אני מסוגל גם כן. כן? טוב, הוא הצליח. אני הצליח, הרזה אפילו נפגע, לא ברור שהוא סלח לו, בקיצור סיפור שלה. כן. אבל זה מעניין, החלוקה הזאת כבר הייתה ידועה באותם הימים. אני רוצה פה להוסיף כמה הערות חשובות, קצת הערות קצרות, כי יש כמה מיתוסים מסביב לנושא של ספרדים ואשכנזים שהגיע הזמן לנפץ. רגילים לומר שהארי אמר שלכל שבט ושבט יש נוסח תפילה משלו, ולכן יש 12 שערים ברקיע, ודרך כל שער ושער נכנסת תפילתו של אותו שבט. ולכן אומר הארי שצריך כל אדם להתפלל לפי נוסח אבותיו דווקא, שאם לא כן ספק אם תפילתו מתקבלת. אומרים שהארי אמר את זה, ובאמת זה נכון, הוא אמר את זה, וכתוב בספר שער הכוונות. מוסיפים עוד משהו שבאמת הארי לא אמר, אבל רגילים לומר שהוא אמר, לכן הגיע הזמן לדבר על זה. אומרים שהארי אמר שנוסח הספרדים נכנס דרך כל 12 השערים. זה לא נכון, הארי לא אמר את זה. זה אומנם מובא בחידה בספר עבודת הקודש בחלק קצת סיפורן שמיר, שם הוא מביא את זה. אבל וכיוון שכתוב בסוגריים בסוף המשפט הארי ז"ל, אז חושבים שגם התוספת הזאת היא של הארי. אבל מי שרואה בדברי הארי עצמו רואה שהארי מעולם לא אמר דבר כזה. החידה אמר בסדר, אבל לא הארי אמר. נקודה שנייה, יש איזה מין מחשבה כזאת, דבר שגור, לפיו הספרדים פוסקים כמרן הבית יוסף. קיבלנו הוראות מרן. מכירים את המשפט הזה? לא היה ולא נברא. קיבלנו הוראות מרן, הספרדים קיבלו הוראות מרן במקום שהם קיבלו, איפה שלא קיבלו לא קיבלו. והראיה, שאם תסתכלו בשולחן ערוך, תחפשו בקלות, תמצאו בלי בעיות איזה 300 מקומות שבהם הספרדים עושים הפוך מהשולחן ערוך. כן? נותן לכם דוגמה פשוטה. יש כתוב בשולחן ערוך שכשנוטים ידיים צריך קודם כל לשפוך מים על יד ימין ויד שמאל, אחרי זה לברך ועוד פעם לשפוך על יד ימין ויד שמאל. אני רוצה לראות יהודי אחד בעולם שעושה את זה. אין. לכן האמירה קיבלנו הוראות מרן היא כמובן בערבון מוגבל מאוד. אם אין מחלוקת על הדבר, אז ודאי שקיבלו הוראות מרן. דבר נוסף, למשל ניתן לכם דוגמה פשוטה. ידוע שהספרדים אינם אוכלים קטניות בפסח. אני מקווה שזה ידוע. כן, הספרדים אינם אוכלים קטניות בפסח, חוץ מכמה ספרדים. למשל, בתוניסיה ובבבל, היהודים התירו לעצמם אורז בפסח, אבל שאר הספרדים לא התירו. כן. אז היום מספרים שבגלל שהרמה אומר שהאשכנזים לא אוכלים קטניות, אז חושבים שהספרדים אוכלים קטניות. זה לא נכון. אפשר להביא עוד כמה דוגמאות, אני פשוט לא רוצה עכשיו להעלות את הציבור, זה ייקח לי שעה להביא לכם את כל הדוגמאות. אבל יש, ועוד נקודה חשובה, האם ההלכה בארץ ישראל כמרן? יש עוד סיפור כזה, כן טוענים? בארץ ישראל הלכה כמרן, בגלל שהוא מרד דאתרא. זה לא נכון. ההלכה הייתה בארץ ישראל כמרן, בזמן שהיישוב היחיד שהיה בארץ ישראל היה היישוב הספרדי באותם הימים. אבל אחר כך עלו קהילות שלמות עם הבתי דינים שלהם. הוא כבר נאמר בשאלות ותשובות מהרשד"ם ובשאלות ותשובות גינת ורדים, וכן מובא באבקת רוחל לרבי יוסף קארו בשם מהרד"ח, עלו רבי דוד הכהן, שכאשר קהילה שלמה נעקרת ממקומה היא איננה מבטלת את מנהגיה. ולכן מאז שבמאה ה-20 ברוך השם עלו קהילות שלמות בבת אחת, ברור שאין להם לבטל את מנהגיהם, גם אם יאמרו שדעת מרן היא כזאת וכזאת, כי אין היום דבר כזה מנהג ארץ ישראל. אולי עוד הערה אחת ובזה נסיים. ידוע שמי שלבן באור שלו חושב שכל הסינים אותו דבר, נכון? והסינים חושבים שכל הלבנים אותו דבר, נכון? כי מי שאיננו שייך לאיזשהו מרחב תרבותי מסוים, הוא לא יודע להבחין. אבל כל אשכנזי יודע שאין מה להשוות כמובן בין יהודים מפולניה ליהודים מליטה, אין מה להשוות, אין מה לדבר. כן, יהודים מהונגריה ויהודים מגרמניה ויהודים מצרפת, מה אתה בכלל משווה? כן? זאת אומרת שכאשר נכנסים פנימה רואים גיוון גדול מאוד בתוך עם ישראל. גיוון יפה. גיוון שמרבה מנהגים ומרבה סוגים שונים של זהויות. אותו דבר נמצא גם בציבור הספרדי. בימינו יש איזו נטייה לראות בסוג מסוים של טיפוס ספרדי את כל הספרדים כולם. למשל, היום כבר לא יודעים שיש הבחנה בין ספרדים לעדות המזרח. אלה הם שני מרחבים הלכתיים שונים, תרבותיים שונים, אבל שאין לי כעת את הזמן להאריך בהבחנות האלה. אני רק רוצה אולי הבחנה הלכתית אחת כדי להדגים. למשל, האם מברכים על ההלל בראש חודש? אז הספרדים והאשכנזים מברכים, ואילו עדות המזרח והתימנים אינם מברכים. הנה דוגמה להבחנה הלכתית שלא תמיד ידוע בציבור, אז הנה הגיע הזמן גם לדבר על זה. טוב, ברוך השם שנתן לנו כזה גיוון באומה הישראלית, ונתן לנו גם את הכוח לאחד את כל שבטי ישראל בשלום ובאהבה.